בוקר אור לכם, אולפן ג' של גלי צהל, היום 265 ימים למלחמה, ובעזה עדיין 120 חטופות וחטופים. כמו בכל שישי, אנחנו כאן בהפוגת תרבות. אתמול נפרדנו מאחד מהגיבורים של התרבות הפופולרית בישראל, הזמר והשחקן, וגם חבר יקר שלי, אדם. עוד מעט נשוחח פה עם הזמרת אילנית, חברתו הטובה, וגם נחזור לרעיון שערכתי איתו כאן בגלי צהל לפני 4 שנים. עוד הבוקר נדבר עם השחקנית והבמאית דליה שימקו על מחזה חדש שנכתב בהשראת האירועים שנחשדו כאונס קבוצתי ב-2019 באיה נאפה. כמו כן נדבר עם המוסיקאית שחרזד שדי מרמת גן שיוצרת שירים עם מוזיקאים החיים בטהרן. גיל חובב יהיה כאן עם פינתו הקבועה שבה הוא ממליץ על המסעדה לכל כיס וגם מעניק צלש לאנשים שעושים קצת טוב. מגמים המעוננים האלה. המפיקה היא מאיה גונן, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח דוד מימוני. תודה לנאווה בודק החירון שמלווה אותי כאן בעריכה. ואת השיר הבא שנשמע, שמעתי ראשונה בשנת 1985 במשרדו של המפיק האגדי שלמה צח. אז אמר היה חיים כהן, שאותו הכרתי היטב כצעיר מקסים, יליד אקו, וכזמר ושחקן מתחיל. השיר הוקלט לצורך שיווק באירופה, ולשם כך נבחר לזמר השם קריס לייף. כששמעתי את השיר, מיד הרגשתי שיש בו פוטנציאל ללהיט מקומי. והצעתי לשלום מוצח, לכתוב לו מילים עבריות, כך נולד אין מוצא, שהוא שירי הראשון וגם שירו העברי הראשון של מי ש... לימים כאמור יוכר כסמל פופ מטורף בישראל של שנות ה-80. אדם, בוא נשמע את השיר ההוא בגרסה ההיא. שיר שהקדים את אין מוצא, ובעצם נתן לי את ההשראה לכתוב את אין מוצא. אני רוצה לומר בוקר אור לזמרת אילנית.
בוקר אור יואב.
אתמול ליווינו את אדם, ידידנו הטוב, בבית העלמין בחיפה.
כן.
פרידה אחרונה מהאיש הכל כך מיוחד הזה. היה לכם קשר מאוד מאוד מיוחד לאורך השנים, נכון?
נכון, תראי, אני הכרתי, כפי שסיפרת על שלמה צח שהקליט עם אדם את השיר הזה, mm-hmm. אני הכרתי בחור נחמד ועממי כזה שהגיע למשרד ומיד היה איזשהו חיבור בינינו.
כן.
והוא לאט לאט התחיל לטפח עם בעזרת השירים קריירה שהוא בעצמו לא האמין לאיזה דרגה זה הגיע.
נכון, נכון. אחרי שאין מוצא זה התפוצץ, הוא הפך להיות כוכב מטורף.
אליל נוער.
אליל נוער, מה שקראו פעם, עם ממש ילדות שמחכות לו ליד הבית. אגב, אני סיפרתי אתמול שהוא היה תמיד יורד אליהן ומרגיע אותן. בניגוד לאחרים, בניגוד באמת לאחרים שאמרו, טוב, יש מעריצות וכל מיני להקות בנים שהיו, אז הוא תמיד היה ממש מנגב להם את הדמעות, אני זוכר את זה. הוא נורא הקפיד לחשוב על הזולת, על מי שמסביבו, שהכל בסדר איתו.
תמיד, תמיד, כן. ואני ראיתי גם אתמול בלוויה את כל החבורה הזאת שהן קורות לעצמן מהבנדנות.
כן, כן.
והבכי שלהם, ועוד כשהיינו ליד הקבר, ישבה על הרצפה לידי נערה שחיבקו אותה, כולה דמעות, לא, נערה שלא הייתה באותה תקופה,
כן,
היא לא, כן. לא נולדה אז, אבל ההרצה הזאת, האהבה כלפיו, המשיכה כל כך הרבה שנים, וגם ראיתי את זה כשאני ערכתי את אדם בהופעות שלי, כן. ובזאפה או כן. בכל אולם אחר, mm-hmm. פשוט הם באו לראות אותו, ואחר כך כשהוא יצא לבד להופעות, הם מילאו את העולם, פשוט לגמרי, מילאו את העולם.
לגמרי, ומדובר על כמעט ארבעה עשורים אחר כך, שזה מדהים.
ולהבין, כן, להבין את הנאמנות כלפיו. כן. אבל זה היה הדדי, כי הוא נתן מעצמו, ואני יכולה להבין אותו, כי אני פותחת את הדלת שלי אחרי ההופעה בעולם, ונותנת למעריצות להיכנס. כי זה מין הבעת תודה, על מה שהן עושות, או כן. עושים גם. זה כן. פשוט, אני כל כך הבנתי אותו.
כן.
ואת כל האיסורים שהוא עבר, קודם כל, הוא נגעל מאיסוריו, כי הוא פשוט סבל בתקופה האחרונה, כל כך סבל שהלב נקרא לזה.
נכון.
אני כתבתי לו, למרות שהוא לא ענה, כי ידעתי שהוא לא מסוגל.
כן.
אבל פעם האחרונה שראיתי אותו לפני חודש במופע של יונתן פרלמן, ובמאמצים אדירים הוא הגיע, ישב על הבמה ושר, יונתן עשה לו עיבוד מיוחד לאין מוצא שקט כזה, וזה היה כל כך יפה.
נכון, ושר גם את אחרי שעמות, הוא התעקש לשיר את השיר הזה, ועלה עם חולצת מתי משפחות החטופים.
כן, הוא כל כך דאג, אני ראיתי את כל הפוסטים שלו בפייסבוק, תמיד הוא ספר את הימים שהחטופים נמצאים שם, הדאגה שלו, ואפילו בפוסט האחרון שהוא הכין טרם אותו, ושמו את זה בפייסבוק, הוא כותב בפסיקה האחרונה, ואני אשמור עליהם ועדה.
כן, אולי אני אצטט את הפוסט כפי שהוא היה. אם אתם קוראים את המילים האלה, כתב אדם לפני מותו, בידיעה שזה יפורסם אחרי מותו, סימן שאני בעולם שכולו טוב, ככה אומרים, עוד לא יכול להמליץ. רוצה להודות על המסע המופלא והבלתי יאמן בחיים האלה. עשיתי המון, הייתי טוטלי, הלכתי עד הקצה בכל דבר, באהבה, בחברות, ביצירה. נשארו לי כמה חלומות לא סגורים, אבל לא המון. תודה על האהבה, תודה על כל אדם שפגשתי, או השפעתי בצורה זו או אחרת. תודה על החיים. אם לא הצלחתי לסייע מלמטה בעניין השבת החטופים, אנסה לפעול מלמעלה. תהיו טובים. אוהב.
וזה כל כך הוא, כל כך הוא, אני נחנקת, תאמין לי, כשאני שומעת, אני קראתי את זה, פשוט היו לי דמעות, אמרתי לו, איך, איזה אישיות, איזה התעלות,
כן.
באמת, הוא היה משהו.
את יודעת, במופע המקסים שלך, אגב, ביום שישי שעבר, שאחד הרגעים הכי מרגשים היה שדיברת עליו, דיברת על אדם, ובאיחלת לו בריאות, ידעת שהוא כבר במצב מאוד מאוד קשה, ועצרת את הכל וסיפרת עליו, ואחר כך גם שרת שיר ששרתם, הייתם שרים ביחד, נכון?
ארץ ארץ, כן.
כן, את ארץ ארץ, היית מזמינה אותו לשיר בדרך
כלל. אני רק קטע קטן הייתי שר, נתתי לו את כל השיר לשיר בהופעות, בסגנון שלו, ביופי שבו. אין, זה עבדה, והלב שלי נקרא, הלב שלי כואב. ואתה יודע, מירי פרלמן טיפלה בו כל התקופה הגדולה הזאת של המחלות שלו.
נכון, 24-7 היא הייתה ממש לידו עד הרגע האחרון.
היא אמרה, היא כתבה לי, השירים שלך מרפים, אז כתבתי לחזרה, הלוואי ויכולתי, בעזרת השירים לרפא את אדם.
כן, אילנית, מה אני אגיד לך? מה אומרים במקרים כאלה?
סליחה, אני יודעת שזה התוכנית שלך וזה, אבל אני חייבת לציין את השיר הנפלא שכתבת עם יונתן פרלמן, שהוא בעזרת הכוחות המעטים שהיו לו, בא לאולפן והקליט את השיר יחד איתי, ללמוד שוב לעוף,
נכון.
והוא נתן ביצוע פשוט מדהים.
הוא הגיע חולה, הוא התנתק ממכשירי הנשמה, והוא פשוט הגיע לאולפן להקליט את השיר הזה. באמת, זה היה מאוד מאוד מרגש. אילנית, אני מאוד 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 מודה לך. תודה רבה.
תודה רבה לך.
ונקווה לבשורות טובות.
וגם על המילים שאתמול אמרת לידו.
תודה רבה.
באמת, כל כך נגע לי, כל כך נגע לי, ולכולם שם אני בטוחה.
אז בואי תישארי איתנו ותשמעי ראיון שערכתי איתו לפני 4 שנים, כשהוא סיים את בהצלחה, את הסיבוב הראשון, את המלחמה הראשונה מול הסרטן. הוא בא לאולפן שלי כאן בגלי צהל, וזה מה שדיברנו ושוחחנו וגם הפתענו אותו. בוא נשמע. והנה הוא נכנס לאולפן, בוקר טוב אדם.
בוקר מעולה, בוקר שמח.
איזה כיף קודם כל שאתה כאן, ואתה נראה מצוין. אני מכרתי אותך לפני 3 חודשים בבית החולים.
בין הבודדים שהרשיתי שיבוא.
כן, כן, גילוי נאות, אנחנו באמת מכרים ותיקים, וגם,
אתה יודע, יש לנו גם... כתבת לי את השיר הראשון שיש לך...
שהשיר הראשון שלי הוא גם השיר הראשון שלך, וזה בכלל משמח, אבל באמת, אתה יודע, אתה היית שם בבית החולים, ונראית מאוד מסכן, והיית חלש מאוד. ודאגנו לך, אגב, האינטרנט התפוצץ עם שמועות כאלה ואחרות.
כן, אז אמר אדם נפטר.
כן, אתה יודע, שזה סגולה לחיים ארוכים.
זה מצחיק אותי עכשיו בדיוק באותה מידה שזה יצחיק אותי אז.
אבל אתה יודע, אני לא זוכר מי אמר את זה, נדמה לי דן בן אמוץ, שהוא היה מת לראות את ההלוויה של עצמו, את ההספדים וכו'. אבל זה באמת סימן לדבר טוב, אבל תגיד... חשבת קצת על מוזיקה כשהיית שם? זה היה חלק מה...
תראה, המחשבות שם לא היו ממש יכול להיות, אתה יודע, על מוזיקה. לא היה זמן לחשוב על מוזיקה. היה המון זמן, את רוב הזמן הבנתי באיסורים. אתה יודע, היו כאבים והיו לחצים והיו פחדים. הפחדים לא היו מהמוות. למרות שהמוות היה שם כל הזמן, כי דאגו להזכיר לי כל הזמן שזה עלול לקרות, אבל הפחדים היו כל דקה ממה יהיה בעוד דקה, אם זה יידרדר או אם זה ישתפר, ואם זה ישתפר אז עכשיו זה יישאר בסדר, או ששוב אני אגיע, כי כל יום עברתי...
כמה זמן שכבת שם?
אם אתה לוקח גם את זמן הניתוח ואת כל הפרה-אשפוז, אז כמעט 50 שנה.
לא יאמן. פשוט לא יאמן הסיפור הזה, אבל שמע, מכיוון שכבר דיברת על זה וכבר פתחת את זה בכל מיני מקומות, אני דווקא הייתי רוצה לדבר איתך על מה קורה איתך אחרי משבר כזה. אגב, נזכיר כמובן את אחותך היקרה אילנה, שממנה נפרדת בעקבות מחלת הסרטן ממש רגע אחרי שיצאת.
תראה, עד שהושפזתי, עד שקרה כל הסיפור, טיפלתי בה בבית אצלי 1.5 שנה. סעדתי אותה, ואז קרה מה שקרה, אני הושפזתי, היו רגעים אפילו, אתה יודע, סוריאליסטים בטירוף, אתה יודע, של שהיא מבקרת אותי בבית החולים, יורדת ממחלקה אונקולוגית, בזמן טיפול כימו, עם מסכות חמצן ומבקרת אותי, כשאני... זה...
מטורף. מטורף, כן.
לצערי, היא נפטרה 3 שבועות אחרי ששוחררתי מבית החולים.
אז תגיד, איזה תובנות צומחות מכזה משבר מטורף?
תשמע, קודם כל התובנה האישית הפרטית שלי, אני מחובר לאישה מהממת, שגם אותה אתה מכיר, למירי פרלמן.
אוי, מירי פרלמן, בטח שאני מכיר.
שהרבה מאוד שנים מנסה להסביר לי ולומר לי, ולתת לי להבין, שהיא תמיד באמת את הנשמה גבוהה, אתה רק צריך להבין את זה. והיא תמיד יודעת להגיד לי בזמן הנכון עד כמה אני אדם מאמין, ואני תמיד לפעמים נותן לה להבין שאני לא בטוח בזה בכלל. ההשפוז הזה, התקופה הזאת, גרמה לי להבין שאני אדם מאמין. אתה יודע, עכשיו, להאמין זה מושג רחב, אבל אני האמנתי לאורך כל ההשפוז הזה, שאני אסיים את ההשפוז הזה, האמנתי שאנחנו כאן כולנו עם איזושהי מטרה, אנחנו נשלחים לכאן עם שליחות, והבנתי, והבנתי שהשליחות שלי לא נגמרה. בכל דקה ששכבתי שם, וכל דקה מהרגע שיצאתי משם, אני עסוק בלהבין את זה כל יום, והתובנה הגדולה ביותר שהגעתי אליה, וזאת הייתה השאלה שלך, זה שבאמת, האלף בית, זה להיות בשמחה. כל דקה נתונה.
כן. חשבתי מה, איך להפתיע אותך.
אתה, יש לך את זה? אתה עוד יכול אחרי 30 שנה?
הקלטתי אותך בכל ישראל ב-91.
די.
הייתה תוכנית. ואירחת שם כל מיני אנשים וכאלה, אבל גם היה הקטע הזה.
יש לנו עכשיו שיחת טלפון, נדמה לי שזו שיחת טלפון אחרונה, ומאוד מעניין אותי אם אדם יזהה את הכל. הלו, בוקר טוב.
הלו.
בוקר טוב, אמא.
בוקר טוב, חי.
אני מדבר עם הקול הזה 3 פעמים ביום, זה קצת מביך מצידי לא לזהות אותו. את קוראת לו חיים, נכון? גברת כהן.
חיים, את...
קוראים לך חווה, אל תקרא לה גברת כהן. אמא, הוא קרא לך גברת כהן.
סליחה?
הוא קרא לך גברת כהן.
חווה, חווה. כן. אדם וחווה, זה לא חשבתי על העניין. לא, לא, זה בסדר.
רק אבא שלי מקלקל את הכל עם הגדעון הזה.
את מכירה את אדם יותר טוב מכולם, כך נדמה לי, לא?
נכון.
אז אמא, בזהירות עם מה שאת אומרת.
בדיוק.
כל הפעמים שאמרת לי, אני אראה לך, הזהרתי אותך. נכון שלא התכוונת לרגעים הקרובים? אני מבטיח להיות ילד טוב עד לנצח, עד סוף ימה, אמא, בבקשה.
אין לה לדבר, מה אתה מפחד כל כך? אמא של אדם, אותי מעניין לשמוע קצת על חלומות הילדות שלו. איך הוא היה בתור ילד?
בתור ילד? היה כילד טוב, אהב את המשחק, אהב היה תלמיד טוב, היה ילד טוב.
פשוט סופר,
מי זה שמאמה? ומה היה לא טוב?
היה לא טוב. שהיה רצה לבוא את כל העולם.
הנה אבא שלי ברקע. אבא, אתה תמיד היית אדם מסחלטני. תפסיק עם הערות הביניים. אני בכוונה העליתי את אימא לטלפון ולא אותך. אל תתפץ לי את התדמית הנהדרת שלי.
כן, מה זה לבלוע את כל העולם?
מה זה לבלוע את כל העולם? הוא היה בכל המקומות, הוא היה הפעיל בכל החוגים, בכל ה... אף פעם לא היה לו זמן לשבת אפילו לעשות תיאורים.
כן. חווה,
כן?
יש לך עוד משהו להגיד לבן שלך?
אני, מה שאני יכולה להגיד, מאחלת לו מכל הלב, שימשיך להצליח, ושישאר כמו שהוא.
בן אדם, הוא רק בשר ודם.
רק זה.
תודה רבה.
אמא, אתם עוד ברמת השרון?
כן, מה?
אני אתקשר כשאני אגיע הביתה.
בסדר, מאמי.
ביי ביי.
זה היה קשה, אה?
גילוי נאות. לא הקשבתי לזה כשאמרת לי שיש לי את זה. הפתעת אותי. הדבר היותר מטורף זה שאני לפני כ3 שבועות אמרתי שאני מתגעגע לקול שלה, אמרתי את זה למירי, שלא שמעתי את הקול שלה.
מתי היא נפטרה?
ב-99.
וואו, כמעט 20 שנה.
זה לא עובר אף פעם, ו... נזכרתי בסיטואציה פשוט שכחודשיים אחרי שאמי נפטרה חייגתי הביתה אל אבא שלי והוא כנראה לא היה בבית ומה שלא קרה לפני כי תמיד הוא ענה ושכחו לשנות שם את המזכירה
שמעת את קולה
כן ומאז לא שמעתי את קולה היום, וואו, סליחה. היום כשזה מתערבב עם, עם, עם האובדן של אחותי, אז... דרכך המופלאה.
אנחנו נסיים עם סוד. מה אתה אומר?
תהיה ברור, אתה, אני כבר לא יודע מה לצפ... השיר סוד, נכון?
השיר סוד.
אין לך איזשהו סוד שאתה הולך עכשיו לחשוף לי בפריים טיים ביום שישי בבוקר.
לא, אחד הלהיטים הגדולים שלך, בתחילת הדרך, תודה רבה לך.
תודה לך, אהוב.
אדם, בריאות, ויאללה.
מבטיח אלבום מהמם, החומרים כבר כמעט נמצאים. כל מיני כותבים מצוינים. עכשיו, לי יש שדות. שבת נפלא, והרבה שמחה. שמחה.
כן, זה הרעיון לפני, מלפני 4 שנים עם אדם. שמבקש כצוואה הרבה שמחה.
גם כשהחשבה לא מוצאה תשובה בדרך הקשה שלה, זה כל כך פשוט ללכת לאיבוד כשבוכים בלילה, רק בחום של הידיים בלי מילים אפתור.
של אדם שכתבו אלונה קמחי ועזר אשדות. אדם שהובא אתמול למנוחות והוא בן 64.
אתם מאזינים לגלי צהל.
עכשיו הווינר, שמינית גמר יורו 2024, שוויץ נגד איטליה וגרמניה נגד דנמרק. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח,
איך תיקח?
עם אחד.
אלה יהודים.
שני מחנות. הצדק מתנדנד לו בין שני צידי המטבע. אבל מחיר הקרע מסוכן אי פעם. גלי צהל בשיתוף אודיו דרמה גאים להציג.
הטרוריסטים האלה נלחמו איתנו שכם אחד באנגלים.
אלטלנה. שתי נקודות מבט. הסקט יוצא דופן על הפרשה המסעירה מתולדות המדינה. בהשתתפות מנשה נוי ותום אבני.
תהיית פעם איזה זיכרון אתה רוצה להיות?
חוויית ההזנה ייחודית בשמונה ממדים, המחיה מחדש את מה שקרה על אוניית אלטלנה ומעבר לה.
אצל בן גוריון הוא אירוע המבחן לקיומה של המדינה.
עכשיו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.
יש אישה
עידן שטיבי, חטוף בעזה, סתיו לוי, זוגתו, שלום לך.
בובו שלי,
אני רוצה קודם כל להגיד לך שמותר לך לפחד ומותר לך לכעוס. אני רוצה שאתה תעצום את העיניים ותראה בעיניים שלך ממש יחד איתי את הרגע הזה שאתה כאן בבית שלנו. אני רוצה שתרגיש את המגע של החיבוק. אני רוצה שאת התמונה הזאת אתה תיקח איתך כל הזמן, כל דקה, ואני מבטיחה לך שהיא תהיה, ואני אוהבת אותך בעוצמות שהלב שלי לא יודע לפעמים להכיל. עידן שלי, אתה חוזר הביתה.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.
הבית של החיילים, גלי צהל.
מה יהיה? בתיאבון.
בדיוק 9:30, מסעדה לכל כיס, ובקיצור ובראשי תיבות, פינת המלך של גיל חובב. בוקר טוב גיל.
בוקר טוב ליואב.
אז הפעם אתה לוקח אותנו לירושלים.
כן, לירושלים, לביקור בעצם חוזר אצל טבח, שף שמאוד אהוב עליי בשם אבירם חיוקה. הוא פותח מקומות והם נסגרים והוא פותח שוב מקומות אחרים. כבר היו לו כמה מקומות בירושלים. הפעם לאבירם יש מקום שנקרא חיוקה בקטמון. ואחרי שהוא עשה סיבוב במקום שנקרא שף נוחל, שבו הוא הגיש אוכל מאוד מורכב ומוצלח, הפעם הוא דווקא הולך על כמעט הייתי אומר אוכל רחוב, אבל בביצוע של שף. אז והביצוע הוא מאוד מוצלח. המקום נמצא, כפי ששמו מעיד עליו, בקטמון, ברחוב הנוטרים אחת, במרכזון מסחרי מאוד חינני. ואבירם הוא הבחור היחיד שאני מכיר בעולם שמתגן מעקודות. מעקודה זאת מין פשטידת תפוחי אדמה צפון אפריקאית, אבל הוא מתגן אותה בשמן עמוק וזה נורא טעים. הוא גם יודע להכין פלאפל מהדשים שחורות, תאמין או לא, וזה גם טעים. ואם רוצים משהו רציני יותר, בשרי יותר, יש לו שווארמת אסאדו שאין דברים כאלה. הבחורה שהלכתי איתה לאכול אצלו אמרה, אתה יודע שהשווארמה הכי טובה בירושלים נמצאת בכלל באבו גוש? ואז אכלנו אצל אבירם והיא אמרה, טוב, טעיתי, זה פה. אז זה באמת מקום חמוד, לא רשמי, לא מתייפייף, אבל מלחן, עם אוכל יוצא מן הכלל. המקום הוא כשר, הוא פתוח רק בימים ראשון עד חמישי, מ-11 בבוקר עד ככה 7-8 בערב, ואני חושב שלזבילה לא מחייבת, זה אחד המקומות הטובים ביותר שאני מכיר.
אז אמרנו הנוטרים אחד, איפה זה יוצא הנוטרים אחד בקטמון? אנחנו ירושלמים, אני לא זוכר איפה זה בדיוק.
כן, זה לא בקטמון שאתה ואני מכירים, זה לא בקטמון הישנה, זה יותר ככה ליד פאנס, בוא נגיד. בדיוק בקטמונים.
קטמונים, תגיד קטמונים, זה משהו אחר לגמרי.
לא, אני אגיד גוננים.
גוננים, אוי, נורא. כן, כן, כן. טוב, מכאן נעבור לפינת הצלש שלך, גיל, מי זוכה בו הפעם?
הפעם באמת מיזם מרגש ומיוחד, חמל ללא גלוטן. הסיפור הוא כזה, התברר שיש לא מעט חיילות וחיילים שצריכים אוכל בלי גלוטן, כן. ולא תמיד צהל ערוך לספק להם את זה, או לספק להם את זה באופן, אתה יודע, מסביע לב ורצון. בחורה בשם שרית שיש לה עסק בשם Happy Gluty בחדרה, אמרה, אני מרימה את הכפפה, אני רוצה לספק אוכל טעים ללא גלוטן לכל החיילות והחיילים, וברבות הזמן גם למפונים שחווים זמנים קשים כרגע, וצריך שלפחות האוכל ישמח אותם. היא התחילה בפרויקט שהלך וגדל והלך וגדל, ואז עוד בחורה בשם, שים לב, עכשיו אני אגיד שם מאוד מרשים, צ'לסי מוסרי בירנבאום.
וואו.
כן, היא אמרה, אני מרחמת על הילד שלי עם שם כזה. צ'לסי מוסרי בירנבאום אמרה לה, תשמעי, זה יוצא מכלל שליטה, אני מצטרפת אלייך ואני אעזור לך בארגונים. מפה לשם קם ארגון גדול מאוד עם הרבה בשלניות והרבה מתנדבים בהסעות, כפי שהסבירה לי צ'לסי, אני לא מפלה, יש גם בשלנים ויש גם נהגות, אבל העיקר זה בשלניות ונהגים. כל כך גדול הארגון עד שהם כבר חילקו את הארץ לשישה אזורים, ובכל אזור אפשר לפנות וכמובן לקבל בחינם ובאהבה אוכל ללא גלוטן עד הבסיס.
וואו, איזה יופי.
זה התחיל במשלוחים יומיומיים, עכשיו בתקופה הזאת זה כבר עבר רק לפעם בשבוע ביום חמישי, שיהיה אוכל טוב לסוף השבוע, עם דגש על חטיפים ואוכל יבש, ולכן הארגון, שים לב, חמל ללא גלוטן, יש לו כבר מערך מתנדבים בחוץ לארץ, ששולחים מזוודות מלאות חטיפי חלבון, כי בארץ הם, יש פחות מבחר, אז מגיעה גם סחורה מחוץ לארץ.
מדהים.
כל מה שצריך זה לפנות אל החבר'ה האלה, או לכתוב בגוגל חמל ללא גלוטן, או לכתוב את השם האנגלי המקסים שלהם, Wheat Free Warriors.
יפה.
לוחמים ללא חיטה.
יפה מאוד.
וכל זה בהתנדבות ובאהבה, ואני חושב שזה מרחיב את הלב.
בהחלט מרחיב את הלב, וראוי לצלש ממך, גיל חובב. אתה תשוב לכאן השבוע הבא עם עוד צלש, ועם עוד המלצה.
אמן ואמן.
תודה, אמן, תודה, אמן. תודה רבה. תודה רבה.
בשורות טובות, להיט.
ועכשיו, שבוע הספר עדיין בחוצות, הנה המלצה.
זה הספר שלי, נקודה.
שלום, כאן אלי ביג'אווי. אני רוצה להמליץ במה יהיה בגלי צהל על הספר מולייר ארבעה מחזות, אסופה של ארבעה ממחזותיו הגדולים של גאון הקומדיה הצרפתי, שהייתה לי הזכות לתרגם לתיאטרון הישראלי בעשור האחרון. התרגומים האלה שעברו את פיות השחקנים ואוזני הקהל מאפשרים מפגש רענן ומחודש לקהל הקוראים עם המחזות, ולמי שלא ידע את מולייר, מפגש ראשוני מפתיע עם כתיבה חריפה, מושחזת ומצחיקה, שמפתיעה גם ברלוונטיות שלה לכאן ועכשיו שלנו. מולייר כותב בהומור, בביקורת ולא פחות חשוב, בחמלה ובאהבת אדם, על נושאים שמלווים אותנו מזמנו ועד היום. מחרדה גברית שמביאה לטיפוח בורות נשית במחזה ובית ספר לנשים, דרך שרלטנים שמנצלים את הצורך של האדם באמונה בתרטיף, שאגב גם הציג בהצגה נהדרת בימים אלה בתיאטרון הקאמרי. מולייר גם נוגע בניסיון הנואש לאחז בחומר בשל אובדן השליטה בחיים במחזה הקמצן, ומסיים במחזה שבו הוא גם סיים את חייו בהיפוכונדריה והעלאת הרופאים בגלל הפחד ממחלות ומוות בחולה המדומה. את הספר שמלווה ביוריו הנהדרים של דוד פולונסקי ניתן להשיג בדוכן הוצאת לוקוס בשבוע הספר ובחנויות. קריאה מענה ומשעשעת.
כן, ומי מולייר למחזה מקורי מאת יוסף האבן שושן ודליה שימקו, אנסמבל הספמיה בשיתוף עם תיאטרון הבימה, מציג הצגה שהיא כרוניקת רמיסת נפשה של נערה, במהלכה היא הופכת להיות קורבן אונס, מקורבן אונס לנאשמת בגלל אינטרסים פוליטיים וכלכליים, והמחזה הזה נכתב בהשראת האירועים שהתרחשו באיה נאפה ביולי 2019. שלום לך, בוקר אור, דליה שימקו.
בוקר טוב.
ואת מביימת, כאמור, את גם שותפה בכתיבה של ההצגה הזאת, הנערה. אז קודם כל, ספרי, אני מבין שההצגה הזאת נכתבה, אמנם בהשראת איה נאפה, אבל גם אירועי השבעה באוקטובר נכנסים אליה, או נטמעים בה, נכון?
כן, בדרך, בוא נגיד, בדרך אחרת, לא אחד לאחד אירועי אוקטובר, פשוט לקחנו את הסיפור של פרספונה מהמיתולוגיה היוונית, שמספר את סיפור חטיפתה ואינוסה של פרספונה בשאול, וזה בעצם עלילת המשנה של הנערה. זה מה קורה בעצם לבחורה שחוגגת בשדות עם חברותיה ונחטפת על ידי מלך השאול ומבלה את ימיה ולילותיה מתחת לאדמה.
כן, ומה אתם רוצים באמת לומר באמצעות השימוש הזה במיתולוגיות האלה, שם זה ענייני אלים ובנות אדם ומיתולוגיה שלמה, זה בעצם ערש התרבות המערבית.
כן, מה שאנחנו רוצות לומר בעצם שההקרבה בעיקר של נערות צעירות, על מזבח, אינטרסים פוליטיים, מאבקי כוח וכולי, נמצאים עמוק מאוד בתוך התודעה האנושית מימים לימימה, ובאים לידי ביטוי חזק מאוד במיתולוגיות למיניהן.
אגב, כולל התנך שלנו, אנחנו מכירים.
נכון, כולל התנך שלנו.
הסיפור בתפתח, פילגש בגבעה, אין סוף סיפורים.
נכון. נכון. זה בעצם מה שאנחנו רוצות להעיר לצד הדבר המרכזי, הסיפור המרכזי, שזה בעצם כיצד הופכים בחורה שהיא קורבן לאונס קבוצתי לנאשמת, ובסוף מי שמוצאת את עצמה בכלא זה היא ולא הם.
כן. תגידי, איך באמת הוראי המלחמה או 7 באוקטובר נכנסים לתוך ההצגה?
באופן הזה של פרספונה, הם לא נכנסים בשום אופן אחר. Okay. כאילו, המחזה הזה לקח 3 שנים לכתוב אותו. הצורך שלי זה ליצור הפקה שהיא תהיה מרהיבה ושהיא תהיה אקילה, לא לתת לאנשים בראש עכשיו. וכאילו, זה יצירת אומנות בפני עצמה, זה לא תגובה לשביעי באוקטובר.
לא, ברור. מה שאני מנסה להבין, האם הפרופורציות מבחינת הנושא הכאוב הזה השתנו בעקבות השבעה באוקטובר? בעצם מדובר כאן על אונס קבוצתי מטורף שהיה בעקבות האירועים האלה, גם הגיע עד לאום. באיזה אופן זה השפיע על כל הגישה לנושא הזה לדעתך?
זה לא השפיע, זה רק חידד את הרלוונטיות של המחזה ואת העובדה שבעצם יש דבר כזה שנקרא פוליטיזציה של האונס. וזה רק הפך את המחזה לצערי הרב לעוד יותר רלוונטי. כן. זאת אומרת, זה לא השפיע על הכתיבה או על הבימוי. זה פשוט מה לעשות שזה נופל לתוך סיטואציה שהיא אבסורדית, שבה נשים שנאנסו, לצערנו הרב גם רובן נרצחו, צריכות להוכיח שהן נאנסו בפני העולם. זה אבסורד, זה משאיר אותי האמת חסרת מילים. אני אפילו לא יודעת מה להגיד לך לגבי מה אני חשה לגבי הדבר הזה. אני רק יכולה להגיד שההצגה, אני חושבת, הופכת להיות לעוד יותר זועקת ועוד יותר רלוונטית לאור הנסיבות שחווינו סביב היחד.
זה לא ספק. את יודעת, מדברים על זה שכמעט ואין תרבות ישראלית היום בחוץ לארץ, בחרמות, בפסטיבלים וכולי, והנה אני שומע שמהפכניות, מחזה הראשון שכתבתן ביחד, את ויוספה, עולה ביוון ובקרוב גם נכון. בסלובקיה.
נכון, אתה שומע טוב, וזה אחד מדהים. הדברים היותר משמחים שאפשר לומר, כן. מהפכניות, שזה מחזה שכתבנו יחד, ואני ביימתי ואני גם משחקת עם אנסמבל אספמיה, זה עדיין רק, לתיאטרון תמונה כבר 5 שנים, עולה באתונה, כבר בעצם הולך להיכנס לשנה שנייה, כלומר עונה שנייה, ובמרץ זה יעלה בתיאטרון מאוד מרכזי בסלובקיה, בברטיסלבה, בירת סלובקיה.
כן.
וזה אולי אחד הדברים היותר משמחים שקרו לי בתקופה האחרונה.
לגמרי, ולא נתקלתם באמת באיזה חסימות או חסמים כאלה ואחרים בגלל היותכן ישראליות?
לא, אבל ההצגה כאילו בסלובקיה הייתה אמורה לצאת קודם, ואז פתאום הודיעו לנו שהיא נדחית. וכמובן הדבר הראשון שחשבנו עליו זה שמבטלים אותה כי אנטישמיות, כי ישראליות, כי כל זה, אבל לא, פשוט מעניינים שקשורים לתיאטרון עצמו.
כן.
דחו אותה והיא תהיה שם, וזה מאוד מאוד משמח.
כן, לגמרי. טוב, אז מתי אפשר לראות את ההצגה החדשה, הנערה?
הנערה עולה ביום שני, היא עולה ביום שני, תהיה ביום שני ושלישי, בשעה 8 באבימה, באבימרטט, ותחזור באוגוסט, ותציג באבימה לאורך החודשים הקרובים, פעמיים בחודש, ואנחנו נורא נורא נשמח שכמה שיותר אנשים יבואו לראות אותך.
הצגה חשובה מאוד, דליה שימקו, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
תודה לך, תודה לך.
ועכשיו לאופרה ריגולטו, שחותמת את העונה באופרה הישראלית, האופרה של ורדי, עם הלהיטים האופראיים שכולם מכירים וגם אוהבים, ומגיעה אלינו בהפקה חדשה משותפת עם בית האופרה המלכותי מדריד. בוא נשמע קטע וגם המלצה.
שלום למאזיני מאיה בגלי צהל. כאן זמרת האופרה מאיה לחיאני. אני חיה בניו יורק, עובדת ושרה בעיקר בבתי אופרה בארצות הברית, ואני נרגשת להיות בארץ לקראת ההופעות של ריגולטו באופרה הישראלית, בהם השיר את התפקיד של מדלנה. יש לנו קאסט בינלאומי נפלא, והמוזיקה של ורדי היא תענוג לאוזניים ומסאז' לנפש. ריגולטו, ליצן החצר, מנסה לשמור ולהגן על ביתו היחידה והאהובה, אך זו מתאהבת בדוקס מושחת ונהנתן, והעלילה הולכת ומסתבכת. ההופעות מתחילות בחמישה ביולי במשכן לאומנויות הבמה, ואנחנו נשמח לקחת אתכם איתנו להרפתקה דרמטית ומוזיקלית. אז נתראה באופרה.
ריגולטו באופרה הישראלית, ריגולטו של ורדי, ועכשיו למקום אחר, שפה אחרת, בואו נשמע. שלום לשחרזת שדי, המוסיקאית, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הנה, אנחנו שומעים את קולך. האמת שנבהלנו קצת מהפיצוצים בהתחלת השיר הזה, אבל קודם כל ספרי לנו מי את, תני לנו איזה כרטיס ביקור שלך, שחרזד.
בוקר טוב, תודה קודם כל על הרעיון הזה. אני
אעזור לך, את ילידת 71, נכון? קראו לך בשם שחרזד על שמה של המספרת בסיפורי אלף לילה ולילה.
נכון.
ונולדת באיראן.
נולדתי באיראן, בטהרן, נכון מאוד. וכן, קראו לי גם שחרזד וגם שדי, פירוש של שדי זה גם שמחה. אז גם מתוך באמת השמחה שהבאתי לחיים של המשפחה שלי, הייתי ילדה ראשונה, נכדה ראשונה ואחיינית הראשונה. אז השתי שמות האלה, כן. כן, נולדתי בטהרן וגדלתי שם עד גיל 19 וחצי, הייתי בטהרן, כמובן הייתי עדה למהפכה.
1979, המהפכה, חומייני חוזר לטהרן, ואת נכון. בת 16, ו... ואת
לא,
זוכר?
לא, אני בת, שהוא חוזר לטהרן, אני, סליחה, אני בת 8.
את בת 8, סליחה.
נכון.
אבל
נכון.
את זוכרת לאורך השנים את, את משמרות הצניעות, למשל, נכון? משטרת הצניעות.
לגמרי, נכון, זה מה שציינת, שהייתי בת 16, היה לי מקרה, נכון מאוד.
כן.
אחד מהמקרים, בעיקרון, אני כן, אני הייתי עדה לגמרי לכל השינוי הסטרנט, סצנה, וההתנהלויות, והאיסורים, כן, כן, לאט לאט ראיתי
ש... הרגשת את זה על בשרך, ב-1990 את מגיעה לארץ, נכון?
נכון.
ובעצם הופכת להיות ישראלית, אבל את, מגיל 3, ידעת לדקלם שירי משוררים בפרסית.
לגמרי, נכון.
נכון? ובעצם נכנסת לעניין של המוזיקה מתי?
בישראל?
כן.
ממש ממש בהתחלה שהגעתי לארץ, ממש.
כן.
ממש בהתחלה, כן, כן. אז הייתי שרה והייתי מופיעה, ואחר כך כמובן נכנסתי לחיי נישואים וילדים, אז ירדתי מהבמות, ואחרי הרבה שנים חזרתי ו... נכון מאוד.
זהו, לפני חמש שנים את מחפשת תעסוקה והתחלת לעבוד כמפיקת שידורים ושדרנית בשפה הפרסית, ושידרת ברדיו אינטרנטית, תוכניות בכל מיני נושאים וגם במוזיקה, ואיכשהו את יוצרת קשר עם אנשים באיראן היום.
נכון מאוד. האמת שבגלל שהייתי שדרנית כמה שנים, היו פונים אליי הרבה.
כן.
היו פונים אליי הרבה, והיו, אפשר להגיד קשרים ידידותיים, ובעיקרון בקשה לעזרה. הייתי מקבלת המון המון בקשה לעזרה.
מה למשל? איזו עזרה מבקשים?
איך אפשר לצאת מאיראן? איך אפשר לבוא לשם, יותר נכון, אם אנחנו יכולים לבוא לחיות בישראל?
כן. את מדברת על יהודים או בכלל?
לא, 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 מוסלמים.
מוסלמים, מוסלמים.
בטח.
וואו. ותגידי, הקשר הזה עם המאזינים או הגולשים שבעצם שמעו את קולך, אני מבין שהוא יצר גם שיתופי פעולה מוזיקליים, שזה די מדהים.
נכון מאוד. זה באמת אחד אני ממש זכיתי. זכיתי כי זכיתי גם בחברות נפלאה, שאני משתפת פעולה, הם משתפים איתי פעולה מאיראן, וזה לא מובן מאליו.
זה ממש לא מובן מאליו, זה אפילו מפחיד, זה אפילו סכנת מוות, אני חושב, מבחינתם.
אני, מה שאתה אומר, אני אפשר להגיד באמת עשרות פעמים. עשרות פעמים אני הבאתי את הדאגה, ואפילו לא להיות בקשר בזה תקופה מסוימת, אם זה מסכן אותם, והם הדגישו את העניין שוב ושוב ושוב.
כשאת אומרת הם, מי, על מי מדובר? לא, אל תגידי שמות כמובן, אבל מדובר על זוג, נכון?
מדובר, נכון מאוד, שמוזיקאים ומשוררת. כן.
והם לא פוחדים?
תראה, איראן היא מדינה והמשטר מאוד מאוד, אנחנו יודעים באיזה משטר מדובר, אבל הוא מאוד מאוד לא יציב.
כן.
אי אפשר לסמוך על, על, על שום דבר שקורה שם לכאן או לכאן. אז אני איכשהו, בגלל שחייתי שם וראיתי את ההבדלים בין אפילו צפון טהרן ודרום טהרן, שזה התנהלויות שונות לגמרי בכלל, אז אני יכולה איכשהו להבין אותם, כי הם באמת באמת יכולים לעשות דברים מאוד מאוד גרועים, ויכולים לשחרר חלק מהדברים ובכלל לא להתייחס אליהם. הם אמרו לי כמה פעמים שאנחנו בקשר של חברות ומוזיקה, על מה אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על לא פוליטיקה ולא שום דבר, ואל תדאגי והכל בסדר.
את יודעת שחזד, אנחנו שמענו גם על מקרים שהשבק ככה נתפס לכל מיני אנשים שהיו בקשר עם איראן וחקר אותם, היו, באו אלייך גם כן בעניין הזה?
כן, פנו אליי, בעיקרון מתוך דאגה לעניין, כמובן שהכל היה תקין, כדי לראות אם הקשרים האלה, כמובן קשרים שהם, אין פה העברת חלילה מידע או משהו,
כן.
והכל היה בסדר, וכן, אני חושבת שזה טבעי הדאגה הזו. כן. להיות בקשר עם, כן, עם מוסלמים באיראן, אז כן.
תגידי, את תמשיכי את השיתוף פעולה הזה? תוציא עוד שירים איתם עם הזוג הזה מטהרן?
כמובן, אנחנו בכלל תכננו, התחלנו כמה חודשים לפני, כמעט שנה, לשתף פעולה בשביל אלבום. והמקרה הזה שקרה לנו, מקרה הנוראי הזה בשביל אוקטובר, אז זה פשוט נולד בצורה כזו בפתאומיות, השיר שכרגע שידרת.
והוא לא סתם מתחיל בפיצוצים ובכל מיני שריקות של טילים, אני לא יודע מה זה אפילו. נכון? המשוררת כתבה על סיוט לילי קשה.
נכון.
שלך, כן. זה נקרא ג'אנג. מה זה ג'אנג?
ג'אנג זה מלחמה.
מלחמה בפרסית. וואו,
נכון.
וואו, וואו. טוב, מה אני אגיד לך? אנחנו נשמח לשמוע עוד חומרים שלכם כשתפיקו, ואני מקווה שהם יישמרו לנפשותיהם שם, כי זה לגמרי לא פשוט. אגב, בשבעה באוקטובר שינה משהו מבחינת הקשר ביניכם?
האמת שלו, השיר הזה נולד בדיוק ממש בתוך החברות הזו שהם התקשרו ודאגו ואני לא יכולתי לענות, ובדיוק התעוררתי מתוך שינה בבכי, ממש מתוך סיוט, כן. והתקשרתי אליהם בחזרה, סיפרתי, והשיר הזה נולד אחרי חצי שעה. אז החברות הזו נמשכת.
יפה. טוב, איזה בשורות של אור בתוך החשיכה הגדולה, שחרזד, שדי, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך. והנה אנחנו שומעים לך. את השיר הזה, ג'אנג, שהוא מלחמה בפרסית. תודה, להתראות.
اینجا همینجا رو زمین گمون نمی کنم کسی سرش بیاد بهتر از این اینجا زمین با زمان افتاد دست آدم
برای شیر هزه אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מאיה. תודה רבה לצוות שלנו, למפיקה מאיה גונן, גלי זר אביב על הביצוע הטכני, בפיקוח דוד מימוני, תודה לנאווה בודק החירון המסייעת לי בעריכה. אני רוצה לומר לכם שאנחנו גם בפייסבוק, תחת הפרופיל מה יהיה עם יואב גינה, אתם מוזמנים לכתוב ולהגיב לנו, אנחנו קוראים בעיון את כל מה שאתם כותבות וגם כותבים. מיד אחריי קולה של אימא עם נעמי רביע. אני מאחל לכם סוף שבוע רגוע ושקט ככל האפשר. שבת של שלום, כאן יואב גינה, להתראות.
پاره میباره فقط از آسمون و کهکشون از خواب میپریم همه تک تکمون گریه کنون اینجا خود جهنمه اینجا همینجا رو زمین گمون نمی کنم کسی سرش بیاد بدتر از این اینجا زمین با زمان افتاد دست آدم ها این فیلم جنگی رو یه روز میبینی توی سینما
اتم مازینیم لگلی تال
מועדון בהצדעה של משרד הביטחון וצה"ל מעניק באתר לחיילי מערך המילואים ולמשפחותיהם אלפי הטבות. אתר בהצדעה, ההצטרפות והחברות חינם.
איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
גלי צה"ל, פה איתכם.
גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, אהוד בנאי, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. וב-11 בלילה, טלי ליברמן מציינת 40 שנה לאלבום פרפל ריין של פרינס. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
פסטיבל ירושלים מזרח ומערב השני. בחמישי, המופע השני המחבר בין מנגינות המערב לפסקול הישראלי. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב מארחים את אהוד בנאי, דני סנדרסון ומתי קספי. חמישי, 20:30 בערב, בברכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגלי צהל.
יחד במלחמה.
צילה ואברהם ברבי, שומעים כבר שאת ליד המיגוני.
נכון, נכון, זה היה אתמול כמו לידה. המנוף הגיע, ואחר כן. כך המיגונית הגיע, ופיסו ושמחו.
אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני מאוד שמח לפגוש אנשים כמוכם, שבאמת דואגים למדינה.
לדבר. רוצה להגיד כן. תודה למר דוידוביץ'.
משה דוידוביץ', ראש מועצה מקומית מטה אשר. הוא לקח על עצמו, הוא שמע אתכם כאן בתוכנית, והוא אמר עליי.
אנחנו נהפוך את סולם הערכים, נחזיר אותו לבסיס, והאדם לאדם בסוף יהיה אדם.
גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם...